אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הסגולה. אמרנו שסגולה זה מה שמעבר לבחירה, זה ערך מהותי אופייני שהוא מעבר לבחירה, והוא גם לא ניתן לחיקוי, להעתקה. ואנחנו רוצים לעסוק בפרק הזה במאפיינים של הסגולות המיוחדות של עם ישראל. אז ראינו הבחנה אחת של אמונת ישראל לעומת אמונת העמים, ההבדל הסגולי שבין אמונת ישראל לאמונת שאר העמים. עסקנו בעבודת השם, ההבדל הסגולי שבין עבודת השם של עם ישראל לעבודת השם של שאר העמים. ואנחנו רוצים לעבור לנושא של התורה. תורה זה לימוד. לימוד מצאנו גם בשאר העמים. זה לא רק עניין שלנו, לא רק אנחנו לומדים, יש עוד עמים שלומדים. גם לימודים רוחניים, גם לימודי, אפילו לימודי קודש, מצאנו אצל שאר העמים גם. אבל יש הבחנה סגולית בנושא של מה זה לימוד התורה. מה זה לימוד תורה של ישראל לעומת לימוד התורה או לימוד בכלל אצל כל העמים. לימוד בכל העמים ובכל מקום בעולם הוא בשביל להגדיל את החוכמה. ברגע שלומדים, אז החוכמה גדלה. וכשהחוכמה גדלה, אז זה מביא ברכה. הרמה של החברה עולה, מבחינה אינטליגנטית. אנשים יותר משכילים. וזה מביא תועלת גדולה לחברה. ולכן בהרבה מקומות בעולם מעודדים למידה, מעודדים מדענים, מעודדים אנשים ללמוד ולהחכים. כי החוכמה היא מאוד חשובה, היא מביאה הרבה הרבה תועלת. אבל כיוון שהנושא זה החוכמה, אז כשהמטרה היא החוכמה, יש לזה כמה נפקמינות. נפקמין הראשונה, שאם יש חמישה רופאים במקום קטן, זה בזבוז. אם יש לי 20 מהנדסים בחדר אחד קטן, זה לא הגיוני. את חוכמה צריכה להיות, צריכה להתפזר בעולם באופן מנוהל, צריך לנהל את זה. אז בכל מקום מנסים לנווט את החוכמה ולראות איך שהיא נמצאת בצורה מאוזנת, בצורה שמביאה תועלת. אם למשל כולם יהיו פילוסופים, זה לא טוב. כי אם כולם יהיו פילוסופים, אז מי יעבוד באדמה? מי יוציא לחם מן הארץ? זה לא טוב. אז החברה האנושית צריכה כל הזמן לנהל ולנווט את החוכמה. החוכמה היא דבר שצריך כל מה לשקול אותו. ולראות מתי, איך הוא, את היעילות שלו. דבר שני, זה שאם למשל יש מישהו שהוא לא מתאים לחוכמה, או לא מתאים להם, לא כל כך, אין לו כישורים. אז זה חבל, בשביל מה שהוא, זה לא יצליח. אז החברה האנושית, מה שהיא עושה מאז ומעולם, זה, זה בעצם לחלק את, את החוכמות לבני אדם, ולחלק את החברה גם לחלקים. ובעצם יש חלקים בחברה שאין ציפייה מהם לחוכמה, ולכן מיותר שהם יעסקו בחוכמה, ולא יצא מזה שום תועלת. ועד רבה, זה טוב שהם לא יעסקו בחוכמה, כי הם דווקא צריכים לעסוק בדברים אחרים. זה צריך דווקא שיהיו כמה שלא עוסקים בחוכמה, או למשל בתוך החוכמה עצמה מדרגות. זה התועלת. זאת אומרת שהחוכמה בעולם היא דבר שהאנושות מנהלת את זה, מנסה לנהל ולנווט ולארגן את החוכמה באופן שיהיה לו תועלת, שהוא יתאים לצרכים של החברה ולרמות השונות. ובזה ההבדל הגדול בין ישראל לעמים, שאנחנו רואים את התורה בצורה אחרת לגמרי, את לימוד התורה. אנחנו לא עוסקים בניהול של המערכת הזאת שנקראת תורה בישראל. אנחנו לא מנסים לנהל את זה. אנחנו לא מנסים לנהל את זה, מכיוון שהמטרה של התורה היא לא החוכמה, אלא המטרה של התורה היא אחרת לגמרי. היא עילוי הרצונות. זאת מטרה שונה. זה יכול להיות תורה, זה חוכמה. רצון זה משהו אחר, זה מידות, זה רגשות, זה לב, לב טוב, לב טהור, זה משהו אחר, זה לא קשור לחוכמה. אבל זה בדיוק ההבדל, שאנחנו מסתכלים על התורה שיש לה סגולה. מה הסגולה של התורה? שהיא לא ספר חוכמה, זה לא הנושא שלה, למרות שוודאי יש בה הרבה חוכמה, אבל זה לא הנושא של התורה. הנושא של התורה זה שהיא מקדשת את הרצונות של האדם. היא מזככת לו את הלב, את האישיות, ומנקה אותו מהיצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי התורה. התורה היא המרפא היחידי בעולם ליצר הרע. היא דברי תורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. היא מה שמקדשת את האדם. וזה הבדל המבדיל בין ישראל לעמים, שזה משהו שאין כמותו, זה הבדל סגולי, כי אף חוכמה בעולם לא עושה את זה. זה לא שמשהו שאפשר ללמוד חוכמות בכוונה, זה לא, באמת כשאר החוכמות לא עושות את זה. הן לא עושות, אין להן, הן לא יודעת לרומם ולקדש את הרצון של האדם. זה לא, רק תורה יודעת לעשות את זה, ורק תורה בישראל. זה החיבור בין תורה לישראל, רק הוא יוצר את היצירה המופלאה הזאת, שאין כמוה בכל עם ולשון, שאדם לומד חוכמה, אבל המטרה היא לא לימוד החוכמה. ומה שקורה, הדבר העיקרי שקורה מבחינתנו, זה לא התוספת ההשכלה, אלא עילוי הרצונות. קדושת האישיות. ואם אומרת הגמרא, אדם לומד ארמון המון חוכמה, ואין לו יראת שמיים, זה לא שווה שום דבר. כי כל המטרה של החוכמה זה יראת השמיים. מוטב שלא ילדת. אם אין יראת השם יוצר. אם אין, זה לא, אם אין יראה, אם אין מעשים, אם זה לא, אם זה לא הגיע לבניין האישיות, אז אין לנו שום מטרה בחוכמה. ומטרת החוכמה זה הסגולה. כן, מטרת התורה זה סגולה, שזה העניין שלה. זה כוון לזה. נפקא מינה, למה אנחנו רואים, אנחנו רוצים שיהיו הרבה הרבה אנשים לדעת תורה בלי חשבון? כי אם התורה היא חוכמה במובן כמו שרגיל, אנחנו מנסים לנהל את זה. בוא ננהל את המפה של החוכמות, כמה אני צריך, כמה מדסים אני צריך, כמה עורכי דין, כמה רופאים, כמה זה, כמה זה, רמות שונות חיתוכים. בוא ננהל את החוכמה. אבל אם המטרה של התורה היא לא זאת בכלל, אלא זה קדושת הרצונות וטהרת הלב, והיראה, אז אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר. כי זאת המטרה. הלוואי שכולם יהיו תלמידי חכמים. שהנה אנחנו וצאצאינו וצאצאם חבד, כולנו יודעי שמך אבל לומדי תורתך לשמה. כי מבחינתנו המטרה העיקרית זה הטהרה של האדם. זה נכון שצריך גם חוכמה, חוכמה זה חשוב, אבל יש דבר יותר חשוב, יותר משמעותי, וזה הרצונות של האדם, זה השאיפות שלו, זה הכוונות והלב שלו, זה שאלת היצר הרע שלו, זה יותר מעסיק אותנו, זה יותר מטריד אותנו.
זה מה שישראל בתורה?
כן.
למה
שיהיה בתורה ולמספר? כי זה לא עובד, זה סגולה, זה נקרא סגולה.
הסגולה
היום התורה בישראל. נכון. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.
כל השאלות הפילוסופיות של הרמב״ם
ומוקמים
כאלה, אין בזה שום קשר
לרצונות,
לא? זה
שכל
שמה...
אני לא הבנתי למה אתה מתכוון.
זה לא מלא לי את הרצון.
איך אתה יודע? כשאתה לומד בבא קמא אתה שם לב שזה מלא לך את הרצון? זה קורה בעבודה מבפנים. כשאדם לומד סדר מסכת נגעים, אז מה עכשיו מתרומם לו הרצון? כן. איך מתרומם? לא יודע. זה סגולה. כשאדם לומד תורה לשם שמיים, אז זה מקדש את הרצון שלו, מתאר את רצונו. זה עיקר הסגולה של התורה. ככה באורות הקודש, חלק א' סעיף א', שזה עיקר ההבדל המהותי בין תורה לבין שאר החוכמות. גם באורות התורה, בתחילת פרק ו', שהתורה היא מקדשת את הרצון. שאר חוכמות לא מקדשות את הרצון. לא עושות מהפכה בנפש, בלב.
קראנו חוכמה
בגויים תאמין. כן.
בתורה אנחנו לא לומדים מהגויים.
אין להם תורה.
אין להם תורה. אז אין לנו בעצם, אנחנו יכולים ללמוד חוכמות, אבל עילוי הרצונות, תחושת אישית, אין לנו שום דבר לא לקחת מהגויים.
לגמרי.
מידות טובות...
מידות טובות, בלי תורה, זה דבר חשוב. מה, אנחנו מעריכים את זה, אבל אנחנו נלמד מהם.
וחסד לאומים חטאת, אין...
אנחנו מעריכים, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם, כי אנחנו חושדים שיש שם יצר הרע בפנים. אז אנחנו לא יכולים לייבא. יכולים להגיד כל הכבוד, אפשר לייבא.
למה אנחנו כל כך נמשכים אבל על המסר העולמי ו...
בין... זה כבר בעיה אחרת, זה יצר הרע. אתה עכשיו שואל למה יש יצר הרע בעולם. זה נושא חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו. כן. בבקשה.
אמרתי,
מאמר המחשבות, לדייר כן אפשר את המוסר. לא, לא את המוסר עצמו, המוסרים הממש מינימליים, דרך ארץ, דברים הכי הכי בסיסיים, כן. אבל כמו שאנחנו מתקרבים לשאלות הממש, החינוך, דברים ממש בסיסיים. כן, ככל שהוא מתקדם, אז הוא כבר עוזב את אריסטו. בהתחלה קצת, אבל כשהוא מגיע לפרק ד', אז הוא מביא את התורה בסוף. כשהוא רוצה, איך מתקן האדם את עצמו? איך הוא מגיע לאמצע, לדרך האמצע, אומר הרמב״ם? צריך תורה. זה מפורש. תורת השם מתאימה בשבת נפש. שהיא מביאה אותנו לאמצע. ואיך האדם נהיה חסיד? כל מעשיו לשם שמיים. לדעת את השם. זה אריסטו לא אמר. הוקרת תלמיד חכם, מה זה תלמיד חכם? למה אתה מכבד אותו? זה סימן, סימן. אתה מכבד אותו בגלל החוכמה שבו, או בגלל קדושת הרצון שמתגלה בו. הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה. כלומר, עיקר כבוד תלמיד חכם, זה לא מצד החוכמה שיש בתלמיד חכם, אלא מצד קדושת הרצון שהתגלתה בו. שהתורה קידשה את האישיות שלו ואת הרצונות שלו ואת הנפש שלו ומנתה בו יראת שמיים, וזאת הסיבה שאני מכבד אותו. בסוף ימיו של הרב, אז סיפרו לו שבאוניברסיטה העברית בירושלים עושים משהו לכבודו, מחווה לכבודו. עשו כמו תערוכה כזאת על הכתבים שלו וסמינריון על הפילוסופיה של הרב קוק, עשו מזה. אז הוא אמר, סיפרו לו את זה, הוא אמר, אם כבר אתם מסתכלים בי, אז אל תסתכלו על החוכמה שלי, אלא על היראת שמיים שלי. אם כבר אתם מתעניינים בי, אז אל תתעניינו בחוכמה שלי, תתעניינו ביראת שמיים שלי. כי זה עיקר הכבוד תלמיד חכם. כלומר, שפועלת קדושת התורה בעצמה. לא החוכמה, אלא פעולת קדושת התורה. מהי פעולת הקדושת התורה? היא מתארת את הלבבות. היא מנקה את הנפשות. היא מרוממת את הרצונות. נפקא מינה, שאנחנו רוצים שיהיו הרבה תלמידי חכמים בישראל. ריבוי. צריך הרבה. כי ככל שיש יותר תלמידי חכמים, יש יותר תורה. הפצת תורה. הפצת תורה זה לא הפצת חוכמה. זה לא בשביל להרים את הרמה האינטלקטואלית של הציבור ולהכנות יותר מידע, אלא בשביל כל הזמן לרומם את הקדושה בלבבות. לנקות ולרומם ולנקות ולרומם ולנקות ולקדש. זה סגולה, זה דבר מיוחד לישראל. ועכשיו הרב מחדש חידוש. שמי שמבזה תלמיד חכם, מה זה נקרא מבזה תלמיד חכם? זה לא מי שלא מעריך את החוכמה של תלמיד חכם. הוא חכם. אתה לא יכול להגיד שהוא לא חכם. הוא חכם, זה המון. אז מה זה מבזה תלמיד חכם? הכוונה שהוא מבטל, הוא לא מחשיב את הסגולה. מה זה לא נחשב בעיניו? כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, שאנשים אומרים, מה יענו לנו רבנן? מה הם עוזרים לנו? מה התועלת בזה? זה נקרא מבזה תלמידי חכמים. כי יש לו חוכמה, אבל מה חוכמה? חוכמה צריך לנהל את החוכמה, צריך לראות אם זה יעיל, לא יעיל. מה... זאת אומרת, אתה דן, מסתכל על התלמיד חכם מהצד החוכמה שבו. ואז אתה אומר, מה... אז אם זה הנושא, אז יכול להיות שהוא לא צריך אותו. או כן צריך, לא יודע. זה נקרא ביזוי תלמיד חכם, כי הערך העיקרי של תלמיד חכם זה הקדושה שלו, זה העירה שלו, זה הטהרת לב שלו, שהעילוי הרצון שהוא פועל באישיות שלו שמפיץ לאט לאט לכל הסביבה. וזה הדבר העיקרי, ואתה גם נהנה מזה, מתקדם מזה. כי בזכות זה שיש תלמידי חכמים, אז התורה עוד ועוד יותר מקדשת גם את הרצונות שלך. ומי שמבזה תלמיד חכם נקרא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. מה זה פנים? כלומר, הוא לא מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. הוא לא מבין את התועלת העיקרית של התורה. שהעיקר העניין של התורה, הסגולה הפנימית שלה, זה לא החוכמה שלה. אתה לא מבין את הפנים, מה זה פנים של התורה? את המגמה. פנים זה כיוון, לאן פניך מועדות. מה המטרה? זה הרצון. פנים זה רצון. לאן פניך מועדות? הכוונה, מה אתה רוצה? הערת פנים זה רצון. פנים זה גילוי הרצונות שלנו. אומרת הגמרא שיש אדם שמבזה חברו בפני תלמיד חכם. הוא לא מבזה, אתה מבזה חברו. מסביר הרב, מה זה נקרא מבזה חברו בפני תלמיד חכם? זה אדם שכופר בעיקר הסגולה. הוא נקרא כופר. למה? אף על פי שהוא מודה בתועלת השימושית. מי שמבזה חברו בתלמיד חכם, זאת אומרת, התלמיד חכם הוא לא מבזה. גם הוא לא מבזה. תשמע, למה זה חכם? אני, הוא חכם, אני לא יכול לזלזל בו. אבל, הנוכחות שלו לא משפיעה עליי. זאת אומרת, הוא חכם, בסדר, הוא יודע הרבה, אבל אין מהאישיות שלו משהו שמשפיע עליי. זאת אומרת, אתה בעצם לא מבין מה זה התלמיד חכם. התלמיד חכם זה הכוונה, זה רצונות... שנעלים, אתה לא הבנת לך מה אתה אמור לראות פה באישיות שלו. אתה מסתכל עליו ורואה חוכמה. אתה צריך לראות משהו אחר, בוא תתבונן מה עיקר האישיות שלו. ואז לא היית מעז לבזות את חברך בפניו. היית מתבייש.
גם לפני,
כלומר,
שאם
מבזים
חברים חשובים, כאילו פילוסופיה או אדם שלמד הרבה חוכמה, גם בפניו אנחנו קצת נתבייש או...
זה רק מחריף את המצב. זאת אומרת שהוא אפילו לא מעריך את התלמיד חכם הזה בשום צורה, כי אתה פילוסוף, עוד מכבד, לכן הוא לפני הפילוסוף לא יעשה מעשה כזה. תלמיד חכם אפילו אין לו מה לכבד, הוא לא מכבד כלום. הוא מודה בתועלת השימוש, יכול להיות שהוא מודה שיש פה חוכמה, אמנם מבזה תמיד חכם עצמו, זה יותר גרוע. כי הוא לא רק שהוא לא מעריך את היראה, גם את החוכמה הוא לא מעריך. זאת אומרת, הוא לא מעריך את האישיות שלו, וגם הוא לא רואה שום תועלת. למה? כי מה צריך אותך? יש לך יש מספיק פה, לא צריך אותך. בשביל מה אתה ניצא? מה אתה מבין? מה צריך את החוכמה שלך? אני מסתדר לבד. אני גם יודע. או שיש פה מספיק אנשים שיודעים, אנחנו צריכים כל כך הרבה. למה צריך את הרבה תלמיד החכמים? יש פה מה? צריך כל כך הרבה... אחד יודע, מספיק, שניים, יודעים את הידע, ומי השאלה, נפנה אליהם. כן, כן, כן. זה מה שהוא אומר. ואם אלא הוא בא לכפור בערך הסגולי. כלומר, בסוף אתה תכפור בכל התורה כולה. באיזה מובן? שהתורה זה, זה רק מידע, ואין לה שום פעולה עליונה, אז בעצם זה ספר חוכמות. מי שמכיר, מודה בערך השימושי, בחוכמה של התלמיד חכם, שהוא באמת מועיל לנו, אולי... הוא היה להתעורר אצלו בעזרת השם הוקרת סגולה. הוא קצת שם לב שיש פה איזה חוכמה. אז אולי יום יבוא והוא יבין את הדבר העיקרי. אבל אם אתה גם לא מכיר בערך של החוכמה, זה נראה לך מיותר לגמרי. יש פה יותר מדי. לא צריך כל כך הרבה. בחורי ישיבות שלומדים תורה, בשביל מה צריך ככה את בחורי ישיבות ואברכים וזה, זה מיותר. זה לא מנוהל כמו שצריך לנהל את זה. צריך לעשות קצת מיון, וקצת לדלל, וצריך לסדר את זה. אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין מה... אתה מתייחס לזה כמו חוכמה. מביא הרב לזה דוגמה. גמרא בשבת, פרק שני, אומרת, מה גורם לעמי הארץ שימות? למה מתים עמי הארצות? מה זה למה מתים עמי הארצות? זאת אומרת, מה מדרדר את עמי הארצות לתהום? אומרת הגמרא שהם קוראים לארון הקודש, ארון. הם לא אומרים ארון הקודש, הם אומרים ארון. וקוראים לבית כנסת בית העם, כך אומרת הגמרא. ובשבת, פרק שני, מסביר הרב, שקוראים לארון קודש ארון ולבית כנסת בית העם, זאת אומרת שהבית כנסת נתפס בערך השימושי. בית כנסת דבר מאוד יעיל. וככה נפגשים. אנשים לא רואים אחד את השני, כל אחד בעבודה, ומזל שיש תפילות, מזל שיש שבת, ככה נפגשים בבית כנסת, כולם רואים את כולם, מה נשמע, מה העניינים, יש איזה מפגש קהילתי וחברתי, ומתעדכנים, וככה בונים את האחווה. אז זה דבר מאוד טוב, בית כנסת. אז אתה מסתכל על הערך השימושי, ולא על הערך הסגולי. כי המטרה העיקרית של בית כנסת זה לרומם את הרצונות של הציבור, לקדש את הלבבות. במקום של, של תפילה, של עבודת השם, זה לרומם את שלב את האור ברא לאלוקים. ומה יש ארון קודש? ליצור יראת שמיים, של ליצור כבוד תורה בלב. היחס הזה, אומר הרב, כלומר שמאבדים את התפיסה הסגולית, סגולית הכוונה, את ה... מה שזה פועל על הרצונות, מה זה מקדש את הנפשות, מסתכלים רק על החוכמה, זה מאבד מהלב, כן, מהלב, מהנפש, את היסוד העיקרי של חמדת התורה. מה זה חמדת תורה? למה אנחנו כל כך אוהבים תורה ורוצים תורה? חמדת תורה, אדם הוא רוצה חוכמות. הבנתי, רוצה, אבל למה כל הזמן, בכל זמן פנו ללמוד וזה וזה? תלמד, בסדר. למה צריך ככה כל הזמן לא לעזור וכל מה לאהוב? ראית פיזיקאי שמנשק ספר פיזיקה? ראית מתמטיקאי שבכל הזדמנות פותח עושה משוואות וככה בכל רגע עושה, חוזר עוד פעם על המשוואות שהוא כבר למד בכיתה ט', חוזר עוד פעם, עושה חזרות, למה?
רק מוזיקה.
מוזיקאי מנגן שירים שהוא נגן בכיתה א', אבל הוא מנגן שירים שהוא מנגן שירים שהוא ניגן בכיתה א'.
כנראה
שירים. לא. נכון? הוא לא עושה את זה. אלא תמיד חכם כן עושה. חוזר על משניות ועל פסוקים ועל הלכות שקורא למה אתה מאוד פעמים. זה נקרא חמדת התורה. זאת אומרת שזה לא נמדד במדדים השימושיים. זה משהו אחר. זה קדושה. כי זה פועל על הרצונות. אנשים באים לקריאת התורה כל שבת. הם מכירים את הסיפור הזה. הם היו בפרשת שמות כבר המון פעמים בחיים שלהם. מכירים את פרשת שמות כבר בעל פה. מכירים כולם את הכנות הסיפור. אז למה להתכנס בבית כנסת ולשבת חצי שעה ולשמוע את קריאת התורה? למה? תגיד איזה דבר תורה, תגיד איזה רעיון, תן לי משהו. סתם לקרוא את זה מהקלף, למה? מה זה פועל? זה מרומם את הציבור, מקדש את הלבבות. תביא תוכן, תביא מידע, תביא איזה אינפורמציה שלא ידעתי עליה. זה יותר חשוב מהכל, זה מעמד הר סיני. את הקדושה. אסור לדבר בקריאת התורה, מילה, כלום. אסור להוסיף בין העליות גם, יראה, יראה עליונה. קדושת התורה. וכשזה לא קורה, זה מוריד את עמי הארץ עד הדיוטה התחתונה שלהם. זה מדרדר את החברה הישראלית. ההסתגלות השימושית היא בעצם הסתגלות שלא ישראלית, כי היא הסתגלות של אומות העולם. של חוכמה. אבל אם זה לא הסגולה, ישראל זה סגולה. זה אין, לא, אין זה אחבריה באומות העולם. זה לא, אין דבר כזה. כשאנחנו מסתכלים על התורה, לא כחוכמה.
יש גם את האנשים
מתוך
שלא לשמוע
ולשמוע. כן, אז אבל מה, גם כשהוא לומד לא לשמוע, אבל זה ברור שזה, שיש פה משהו קדוש, שהוא לא, לא מצד התועלת החוכמה שלו.
מה זה שלא לשמוע?
זאת אומרת שאנחנו קצת מעודדים אותו, אומר הרמב״ם. הילד הוא מבין שתורה זה חשוב, אבל הוא רוצה קצת לשחק. אז אתה נותן לו, מבטיח לו שהוא יקבל סוכריה. הוא מבין שתורה זה חשוב. הוא לא טיפש כל כך. הוא יודע, זה קצת עוזר לו. זה נותן לו כוח. אחר כך, בגיל יותר מבוגר, הוא אומר, רמם, אתה מבטיח לו מתנה אחרת, יותר מאוד. על באיזה שלב, אומר רמם, זה מפסיק, כי אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו לא נגיד לאברכים, מי שילמד טוב בסדר בוקר, יקבל פחית. זה לא, כבר זה לא מתאים, נכון? זה באיזה שלב, זה כבר צריך, זה נגמר. ומתאים לילדות. ואחר, ברור שלומדים, למה? כי זה קדושה. אני מקדש את הבן אדם, מקדש את הרצונות.
זה קשור לטעמי מצוות? כאילו אם...
זה קצת לא הנושא ש... יכול להיות, למרות שאני חושב שזה לא הנקודה העיקרית פה, הנקודה העיקרית פה זה לימוד התורה, פה נושא של הפסקה. הלימוד תורה.
זה לימוד התורה, אבל זה לא
מה שאין טעמים למצוות. אני חושב שזה לא הסוגיה כאן. אמנם מלאכי השרת, שהם שכלים עליונים, כן, המלאכים, מה הם רוצים? הם בעיקר רוצים דבקות בהשם. זה מה שהם בעיקר רוצים, הם רוצים לעלות, להידבק בהשם, להתקדש, להיות עוד יותר תיאורים, הם מלאכים, הם כולם תיאורים. הם רוצים עוד יותר להתאר ועוד יותר לדבוק. אז הם, בעיקרם, מכירים את כוחו של ערך הסגולי. זה, הם יודעים שהתורה נקראת חמדה גנוזה. כשבא משה רבנו לקבל את התורה, אז הם אומרים למלאכים, איזה, התורה זה חמדה. זה חמדה. הרי אתם לא צריכים את התורה. אין לכם שום תועלת שימושית בתורה, המלאכים. אין לכם שום צורך. אין לכם אבא ואמא, ואין לכם מלאכות, ואין לכם עסקים. אתם לא צריכים את חוכמת התורה, היא מיותרת בשבילכם. אז למה אתם כך רוצים את התורה? חמדה. כי היא מרוממת את הרצונות, היא מתארת את הנשמות. ומרימה אותנו עוד ועוד ועוד לדבקות בהשם. זה נקרא להקדים נעשה לנשמה. להקדים נעשה לנשמה, הכוונה שהדבקות היא העיקר. והתועלת של החוכמה היא משנית. זה רז שמלאכי השרת משתמשים. אז מה משה רבנו עולה למלאכים? אומר למלאכים, אנחנו יותר זקוקים לתורה, כי לא נפש יצר הרע. לכם אין יצר הרע. זאת אומרת שעיקר פעולת התורה זה לקדש ולתאר, ואנחנו הרבה יותר צריכים את זה. לנו יש יצר הרע. אז בזכות היצר הרע קיבלנו תורה. כלומר, לנו זה יותר דחוף, יותר קריטי. אבל בשביל מה קיבלנו את התורה? למה יש בכלל לימות עם המלאכים? מצד שהיא פועלת, היא מרוממת אותנו של לצאת מהיצר. מאוד שימושית. היא מנקה אותנו מיצר רע. היא מקדשת אותנו. בדיוק. ומי לא צריך להתנקות? מי לא צריך להתקדש? מי יכול להגיד זה מספיק? זהו, מספיק. יש מספיק כבר. לא צריך יותר.
מה זה שואלה מהתפיסה של הארץ?
זה חוכמה. חוכמה. תועלת. תועלת לחיים. אז זה הבדל מאוד גדול. זה הבדל בין קודש לחול. זה הבדל בין תורה לחוכמה, בין סגולה לשימוש. סגולה זאת אומרת שעצם התורה מקדש את הרצונות, ותמיד עוד לקדש ועוד לקדש ועוד לרומם. אבל עמי הארץ מסתכלים על התורה, מצד התורה השימושי. כלומר, יש פה מידע שצריך אותו, או תועלת אחרת שעוזרת לנו בחיים. תמיד חכם, מה אתה אוהב את תמיד חכם? שהוא עונה לשאלות, שהוא נותן דרשות, שהוא פוסק דינים, שהוא קורא בתורה, הוא מועיל, הוא יש שאלה בהלכה, הוא עוזר לי. אבל לשמה צריך 20 תלמידי חכמים ברחוב? הם מיותרים, מספיק אחד שעונה לי לכל השאלות. למה אני צריך את כולם? לא צריך אותם. אז הם מיותרים? כמו שקורח אמר למשה, שאם יש בית מלא ספרים, אז לא צריך מזוזה. מה צריך עוד? מיותר. אני לא שומע.
למה המלאכים?
כי המלאכים, למה הם רוצים את התורה? הם דאגו מזה, איך הם אומרים? כי אם יש בה רוממות ודבקות, וקדושה, ועוד טהרה, כי מצד הידע הם לא צריכים את הידע של התורה. הם רוצים להיות עוד יותר טהורים. התורה יש לה סגולה שהיא מרוממת רצונות.
גם של מלאכים?
כן, גם של מלאכים.
הם לא
סטטים? לא. למה להגיד עליהם כך? כוונה שהם לא יכולים לרכוש נושאים אחרים, אבל לעלות במקום שהם נמצאים, ודאי שהם יכולים לעלות.
הם השתמשו בתורה, אמרו
לכם? כן, רצו אותה.
השתמשו בו לפני שהגיע לסדר.
כן, ודאי, למדו תורה.
הם דגנו זה.
הם דגנו זה, זאת אומרת שהם ידעו שהתורה היא מרוממת אותה, הם אהבו אותה. ודאי שהם התקדשו ממנה. אני לא יודע בדיוק מה הם, אני לא יודע, אני בוודאי, תעניינו בה. רצו אותה מאוד. כי ידעו שאם היא מתארת, היא מקדשת עוד את העוד ועוד, מה, מוסיפה להם טהרה. הוא יהיה מלאך כזה, שהוא לא ישתנה בתפקיד שלו, אבל יכול להיות יותר טהור. יכול להיות יותר זך, יותר יש לו כאן לעוף יותר למעלה. פורסי כנפיים למעלה.
מה נקודת ההבדל בין
לנו יש יצר רע. אנחנו יצר רע, כן. זאת אומרת שאנחנו יכולים... לאמן, אין יצר רע. יכול להיות שהם לא מאוד תאור, יכול להיות שיש להם עוד טהרה שהם יכולים לעלות. מדרגת טהרה שהם יכולים לעלות. יש למשל רש"י מביא דברי חז"ל, בפרשת וירא, שהמלאכים אמרו לאלות, כי משחיתים אנחנו את העיר. אז הביקורת עליהם, מה זה משחיתים אנחנו? הקדוש ברוך הוא משחית. אז הם יחסו לעצמם את הזה ונענשו. יש בחינה כזאת של עונש במהלכים. יש גמרות, כמה קוראים בגמרה, שגבריאל נהנה, שגמרה ביומה. זאת אומרת, מה זה נהנה? זאת אומרת, זה לא יצר הרע. הכוונה שיש עוד טהרה יותר עליונה שאם אפשר להתרומם אליה.
נשמע את זה כמותי.
נכון. כתוב שביום הדין גם המלאכים נידונים. אני כתוב. שבראש השנה גם דן במרון. דן את המלאכים גם. אלא יש דין.
למה יש מצווה של
ידיעת התורה? כי כל דבר בתורה מטהר. עוד סוג של טהרה. כל ידיעה של תורה פועלת בנו טהרה נוספת. כדי שאת עוד חלק, עוד זווית, עוד כל מיני סוגים של קידוש. גם הלימוד. הידיעה, כי כשזה ידיעה זה שוכן אצלך, ממש. נכון, שוכן לך בלב. זה דבר ששוכן לך בנפש, שוכן לך בלב, אז הוא פועל פעולה עוד יותר שורשית, עוד יותר קבועה, תמידית. הוא הופך להיות חלק ממך, בשר מבשרך.
הרב, אין שום מקום להצגת התורה בעיניים כאילו ערך שמחה, כאילו ערך שימושי?
נכון. אין שום מקום. זה נקרא ביזוי תורה.
למה העולם קצת ככה?
אני יודע מי זה, מי זה העולם? כל העולם כבר לא מבין, לא מבין, לא, לא, לא נראה לו שזה ככה. תורה היא מבין, תועלת שימושית. לא כל כך. זה לא עניין. מקדש את רצונות. תורה זה דבקות. זה מה שאמר על הקדמה לתפארת ישראל, הוא כותב, ואחר כך גם בספר, הוא מאוד מדגיש את זה בהקדמה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? שראו בתורה חוכמה, ולא דבקות, כך הוא כותב. אז זה חרב הארץ. תלום על המעלה, בשורות טובות, ישועות ונחמות.